ערב טוב, אנחנו ביום שני, חדש ימינו כקדם, מאז החגים, לא נפגשנו, ואולי זה מאוד סמלי, כי היום, לאחר שלמדנו, אני מקווה שהפנמנו את הרעיון של משמעות איש והאישה, והזוגיות והזיווג שביניהם, והקדושה שצריכה להיות בזה, הגענו למעשה לנושא האחרון בסדר השיעורים שלנו כרגע, והוא יש לו היבט כפול. אחד, של שני בני הזוג כלפי הוריהם. והנדבך השני, אנחנו יודעים ש מבית ששומר על תורה ומצוות יש חובה פנימית מוכרת וידועה שגם הצאצאים יכבדו את הוריהם. מתוך אותה תפיסה שמדובר על קשר אלוקי של שתי נשמות, אנחנו מרנכים את בנינו ובנותינו להיות מכבדים את הוריהם, לא רק מצד השכל הפשוט שמחייב את הדבר הזה, משום שבשכל הפשוט אדם מחויב בהכרת תודה כלפי מי שמסייע לו, וההורים נותנים את, לא רק את ליבם אלא את כל מה שיש בידם לצאצאים, וממילא הילדים מחויבים מצד השכל להיות מוכירים תודה למי שתמך וסייע וגידל אותם. אנחנו בשיעור שלנו, הנושא מובן כבר, הכותרת של הנושא שלנו היום, כיבוד הורים. התורה אומרת בספר שמות, וכולנו מכירים את הפסוק שמופיע בעשרת הדיברות, קבל את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך על האדמה, אשר נשם אלוהיך נותן לך. בהמשך, פרשת משפטים, שהיא באה אחרי פרשת יתרו, אחרי מתן תורה, יש פסוק שמדבר על מקרים שבהם יש גרימת נזק בין איש לחברו, וגם שם יש התייחסות של התורה כשהיא אומרת, הוא מכה אביו ואמו מות יומת. הוא מקלל אביו ואמו מות יומת. אנחנו רואים התייחסות קשה מאוד, עד כדי לקיחת חיים לאדם שפוגע או פיזית או בפיו כלפי הוריו. אנחנו רואים התייחסות מעניינת, בהקשר מעניין, לאותו נושא בסבב היקרא. התורה בסבב היקרא אומרת, והתקדישתם והייתם קדושים. אנחנו מכירים את הציווי, לכאורה יש כאלה שימנו את זה בסדר המצוות, שיש מצווה להיות קדוש. והתקדישתם והייתם קדושים. הסיבה היא, כי אני השם אלוהיכם. ועכשיו שימו לב, חיבור מעניין מאוד. ושמרתם את חוקותיי ועשיתם אותם, אני השם מקדישכם, כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת, אביו ואמו קילל דמיו בו. רואים איזה מין הקשר שצריך להבין בין הציווי להיות קדוש לבין פגיעה בהורים. כשהתורה חוזרת פרשת ויתחנן על עשרת הדיברות בשינויים קלים, לא שינויים מהותיים, אלא בשינויים של הוספת הסבר או הרחבת הנאמר בפרשת יתרו, אומרת התורה, קבל את אביך ואת אמך כאשר ציווך השם אלוהיך, ופה משה רבנו משתמש כבר בלשון של תוספת, כי העומדים לפניו היום בספר דברים, פרשת ויתחנן, זה דור שגדל במדבר, לא דור יוצא מצרים, שייתכן שרובו לא היה במעמד הר סיני, אלא היו דור השני למעמד הר סיני. למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר השם אלוהיך נותן לך. חוזרים בחזרה לספר ויקרא, ואנחנו מוצאים פסוק שאומר, ארור מקלה אביו ואמו ואמר כל העם אמן. הציווי על עניין של אמירת הברכות וכשנגדם. אבל ידבר השם למשה לאמור, דבר בני ישראל אמרת עליהם, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוהיכם, ושוב פעם, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמעו, אני השם אלוהיכם, חיבור שוב מעניין שמצריך הסבר, בין הציווי לכיבוד הורים לבין שמירת השבת. המדרש מתייחס גם לסדר שבה נאמרו הדברים, אביו ואמו. אומר המדרש, בכל מקום הוא מקדים כבוד אב להם, ובמקום אחר הוא אומר איש אמו ואביו תיראו. ראינו שיש שינוי, שפעם האם היא הקודמת בהגדרת הפסוק. מגיד ששניהם שקולים, כך אומר המדרש, כלומר החיוב הוא זהה כלפי כיבוד ההורים. אמר רבן שמעון בן גמליאל, עשיו היה משמש אביו בבגדי מלכות. כלומר, המדרש אומר שכל פעם שעשיו היה בא אל אביו יצחק כדי לשמשו, להגיש לו, להכין לו, או אפילו להיכנס אליו לעניינים של שאלות שהוא היה שואל כביכול בהלכה, היה מתלבש בבגדים מיוחדים. תראו לעצמכם שהילדים היו צריכים להחליף בגדים כל פעם שהיינו מבקשים מהם משהו. אני מראה שהם היו נמצאים ברוב הזמן בחדר התלבשות. כלומר, ההכנה הזו של הבגד, יש לה איזו סמליות, היא מרמזת על משהו. הפסיקתא רבתי אומר שחמורה שבחמורות, אנחנו מדברים על המצוות, קבל את אביך ואת אמך. כך אומר הפסיקתא רבתי. אנחנו מוצאים התייחסות מעניינת גם בפרקי דרבי אליעזר. שם הוא אומר, אביו של אדם כמלכו. התייחסות אל האבא צריכה להיות כאל מלך. ומי שאינו מפרנס הוריו ויש לו, עדיין יש לו ולא מפרנס את הוריו שאין להם, כאילו הוא רוצח כל ימיו, כאילו הוא גונב נפשות כל ימיו, כאילו הוא מעיד עדות שקר כל ימיו, כאילו הוא חומד ממון אחרים. תנא דבי אליהו, ככה, מילים קשות מאוד. ממשיך תנא דבי אליהו ואומר, אין הקדוש ברוך הוא מבקש רק שיכבד אביו ואמו. זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מן האדם, באופן יסודי. ונסיים בדברי הזוהר הקדוש, לפני שנסביר את הפרטים. הזוהר הקדוש מתייחס גם לקשר או היחס של הבנים להורים לאחר פטירתם. אומר הזוהר הקדוש, אף על גב דמית, למרות שהאבא, כלומר שאחד מההורים נפטר, התחייב בעיקרי יתיר, חייב בכבודו יותר מאשר היה בחייו. דהיה ברא אזיל בערך תקלה, אם הבן, כלומר הילדים, הולכים בדרך שאינה ישרה, ודאי מבזה לאביו. אביו בעולם האמת, כלומר הוריו בעולם האמת, מתבזים בעבור. כלומר, החיוב הוא לא רק חיוב של חיי המעשה, החיוב הוא גם לאחר הפטירה. מכאן אנחנו רואים שיש קשר מהותי עמוק מאוד בין הילדים להורים. עכשיו אנחנו נתחיל לפתוח קצת את הנושא והפסוקים שלמד. יש פסוק בתהילים שאומר, למה יירא בימי רע? כל אדם יש לו מצב שבו הוא נמצא בצרה. אומר דוד המלך, אני אסביר לכם למה. אבון עקבי יסובני. אז זה חז"ל אומרים, שכשאדם צריך לדאוג מעבירות שנראות לכאורה קטנות, אנחנו קוראים להם עבירות שאדם דש בעקביו. עבירות כאלה הן בעייתיות משום שהאדם לא שם אליהם לב בכלל. והוא לא חושב שהוא צריך לעשות עליהם תשובה. והם עתידות חס ושלום להכשיל אותו ביום צרה, ביום הדין. אם אנחנו נשאל את רוב הילדים שלנו, שהם ילדים נורמטיביים, למה עכשיו דיברת אל אביך בצורה לא מתאימה, עם טון לא מתאים, או את הבת שענתה לאימה בנושא כזה או אחר בצורה כזו של התרסה או חוסר סבלנות? אז לא תהיה להם תשובה שהם עשו את זה כדי לפגוע. כי התרגזתי, כי הרגיזו אותי, כי לא רציתי לדבר על זה, כי יש הסבר שיכול להישמע מאוד טבעי. אבל זה נקרא אבון עקבה יסובני. כי לא רואים בזה שום בעיה. לא רואים בזה מכשול. רואים בזה כדבר לגיטימי, במקרה הטוב. במקרה הפחות טוב, דבר באמת לא לגיטימי, אבל נסלח. אפשר לעבור על. אם באמת הדברים נאמרים בעבירות יחסית פחות חמורות, אנחנו אמנם לא עושים השוואה של חומרות במצוות התורה, כי כולם הם אחת, אבל בכל זאת יש גדרים של מצוות שחייבים עליהם ארבע מיתות בידין, אם זה מצוות שחייבים עליהם קראת, או מצוות שמלכים אדם. זה שונה אם אדם מקבל מלכות, או נגזר עליו למות. יש בכל זאת שוני מסוים. ומה שאנחנו אמרנו לגבי הנושא של כיבוד הורים, מה יאמר בן אדם ביחס לאותן מצוות שהתפיסה שלו לגביהם היא מוטעת מעיקרה? מה תהיה אמורה להיות התגובה שלו? אותן מצוות שאנחנו מתייחסים אליהם כמין ערכים של דרך ארץ, של נימוס, ולמעשה אם אדם מתייחס אליהם בצורה כזו, הם לא בהכרח יהיו ברי תשובה או ברי תיקון, כי זה עניין כזה של נימוס, עניין של דרך ארץ. טוב, בחברה כזו כן מדברים כך, חברה אחרת לא. לדוגמה, אנחנו מכירים הרבה מקומות, אני מכיר, אמן, שישנם ילדים שקוראים להוריהם בשמם הפרטי. זה טבעי בחברה מסוימת, זה דבר ברור מאליו. ישנם מקומות שהילדים לעולם לא יקראו להוריהם בשמם הפרטי. הם יקראו להם אבא או אמא. ישנם מקומות שבהם גם בעל לא יקרא לאשתו בשמה הפרטי, אלא יקרא לה אמא והיא תקרא לו אבא. כלומר, אנחנו רואים שיש קבוצות של אוכלוסיות שהיחס שלהם אל הוריהם או בין בעל לאישה משתנה. כלומר, זה לא ערך מוחלט. אם אני מסתכל על הדברים הללו שנראים בעינינו כדברים פעוטים, הם לא משמעותיים, בוודאי גם בא מתוך זה סכנה גדולה יותר של זלזול. כי אם אני מכנה את אבי בשמו הפרטי, כמו שאני מכנה את חברי, או להבדיל אלף אלפי הבדלות את המתנגד לי בשמו הפרטי, קל בעיניי יהיה גם לדבר בצורה שאינה מתאימה לאבא. כי אין לי אצלי בתובנה, בשכל, באמירה, שינוי שאומר רגע, זה לא כמו כולם. אלא הוא עוד אדם עם שם. דוגמה, לא מזמן קיבלתי הזמנה לבר מצווה, ממשפחה שאינה שומרת תורה ומצוות, ובהזמנה עצמה אתה רואה בסגנון ההזמנה, בלשון שלה, ובדרך שבה היא כתובה, שההורים שם משועבדים לילד. הילד הוא המזמין, והוא מזמין בין היתר את הסבא ואת הסבתא, והוא קורא להם בשמם. אני מתכבד להזמין את, נגיד, יעקב ואת מלכה, ואת יורם ואת דינה, ואותכם אורחים יקרים. יורם ודינה זה אבא ואמא. מי שלא מכיר את המשפחה, יכול להגיד, טוב, נו, מעניין, אולי ילד, ילד אסופי מן הרחוב, ללא משפחה, ללא ייחוס. הוא מזמין אנשים. אנחנו רואים שעצם העניין שחז"ל קובעים שאדם צריך להתייחס אל הוריו על פי התורה, זה אומר שכבודם הוא כל כך גדול, עד כדי שהאדם מעמיד את עצמו, חס ושלום, בסכנה של מיתה, במקרה החמור. ידוע הסיפור שמופיע במסכת קידושין, על אביי, שאביי היה יתום מאביו, כשאימו הייתה הרה, אביו נפטר, וכשהוא נולד, בלידתו נפטרה אימו. והוא לא הכיר את הוריו מעולם. ושהגמרא דנה על מצוות כיבוד הורים, אז למעשה, אביי אמרנו, אשראי שיתום אני. כלומר, אם זאת המהות העמוקה של קיום המצווה הזו, תודה לאל שאני לא צריך להיכנס אליה. כי היא מראש כל כך מורחבת וכל כך עמוקה, שיש בה חשש גדול. יש בה חשש גדול שהאדם, אם לא יקפיד על כל קוצו של כיבוד הורים, ממילא הוא ייכשל בה. לכן, אביי, דרך אגב, זה ראשי תיבות. אשר בך ירוחם יתום, כך קראו לו. זה היה השם שנתנו לו לאחר לידתו. כלומר, לפי זה אנחנו צריכים להבין מדוע המצווה הזו, שלכאורה היא כל כך בעלת ערך חברתי מובהק ומדרכי הנימוס, כמו שאמרנו, לגמול עם מי שעשה לך טוב, טובה, כנגד מה שעשה איתך. מדוע התורה מעלה את הערך הזה למישור שונה לגמרי? עד כדי כך שהנושא הזה נכלל בעשרת הדיברות. עשרת הדיברות הם התמצית והיסוד של כל התורה כולה. ושם הקדוש ברוך הוא מניח את נושא כיבוד הורים. כעובדה, כחובה, כיסוד. יותר מזה, אנחנו ראינו מספר פעמים שהקדוש ברוך הוא קושר את כיבוד ההורים אל מושג הקדושה. התקדישתם והייתם קדושים כי איש אמו ואביו. כלומר, התורה תולה את קיום המצווה הזו בדרגת היכולת שלנו להתקדש, להיות מחוברים אל הקודש. וזה דבר מיוחד, זה דבר מעניין בפני עצמו. יותר מזה, שחזר מתארים ומסבירים את המצווה הזו, אנחנו רואים שהם עושים את זה בצורה מאוד מאוד חמורה. ראינו את זה במדרשים, ראינו את זה בתנא דבאליהו, ראינו את זה בפרקי דרבי אליעזר. כלומר, עד כדי כך, שכמו שהסברנו, חלק מגדולי ישראל קבעו ככליה, שלא ניתן לעמוד בקיום המצווה הזו באופן מוחלט. ויש כאלה ששמחו, שלמדו בפני ניסיון כמו אביי. וזה לא סוף דבר. אני רוצה עוד לרדת. חכמים קבעו שגדול כבוד הורים יותר מכבודו של... נו, יש לכם הערכה? גדול... איך?
אני לא אגיד מקום, כי זה המשך של...
בדיוק, בדיוק כן. חז"ל קבעו בירושלמי שגדול כיבוד הורים יותר מכבודו של הקדוש ברוך הוא. הגמרא בירושלמי אומרת כך: גדול כבוד אב ואם, כך הגמרא בירושלמי מסרת פאה, שהעדיפו הקדוש ברוך הוא יותר מכבודו. איפה לומדים את זה? הגמרא בירושלמי אומרת שבכבוד הקדוש ברוך הוא נאמר קבל את השם מהונך, אבל אם יש לך אתה חייב, אם אין לך אתה פטור. נכון? זה פסוק, קבל את השם מהונך. אין לי הון, אז אני מה לכבד? דוגמה, יש מחלוקת בפוסקים, במעשה, מעיקר הדין, מעט מאוד אנשים היום מחויבים במעשה כספים מדאורייתא, או אפילו מדרבנן. משום שברגע שאדם חב לבנק אוברדרפט, מה שמכונה, אז הכסף שהוא חי בו הוא לא שלו. אז איך הוא יכול לתת מעשר מכסף שלו שלו? אני לא יכול לקחת מכספך ולעשר. בשבילי. לכן, זה נושא אחר, לא ניכנס אליו. כן, לא ניכנס אליו בקצרה, רק לומר שמעשר כספים, בלשון שלנו היום, אדם מחויב במעשר כספים כאשר הוא, מסכום הנטו שנשאר לו לאחר שכל השותפים של הממלכה השיטו את ידם ולקחו מה ש... לקחו, ולאחר מכן יש דבר שנקרא הוצאות ביתו, שזה בזה ניתן גם לפי חלק מהדעות, גם את הפרנסה בבית, גם את הוצאות שיש בבית, בוודאי ובוודאי הוצאות חינוך, אם זה חינוך יהודי על דרך הקודש, לישיבות, פנות, עמודי תורה, כל זה יורד, ואז מה שנשאר, מזה צריך לתת מעשר. זה סוגיות רחבות מאוד, ארוכות, אני אומר בקצרה מאוד, כי הדעות חלוקות בזה.
זה יכול להיות חלק מהמעשר עצמו? החינוך.
כן, או, אז זהו, זה יכול להיות, אמרתי, יש דעות חלוקות. לכן, יש דעות שאומרות, שאת התשלום של הלימוד, ניתן גם כן להוריד מהמעשר, להחשיב אותם כנטילת המעשר, כחלק ממנו. היום אפשר לומר שרוב האוכלוסייה פתורה, מן הדין. מדוע? כי רובם חייבים לבנק את הכסף. אלה שכבר נהגו גם בזה לתת לפני משורת הדין, וכביכול אתה מתחייב לבנק על המשך החוב. אבל אתה לא מחויב מעיקר הדין, כי אין לך כסף שלך.
מה המקור לחיוב של
המעשר? זה קבל את השם מהונך.
הפסוק הזה?
זה הפסוק. עכשיו, אם ככה אנחנו רואים ש... שלום עליכם, בכבוד. שלגבי כיבוד של הקדוש ברוך הוא מהונך, אנחנו אומרים שזה מחייב את האדם אך ורק כאשר יש לו ממון. אבל לעומת זאת, כך אומרת הגמרא בירושלמי, בכבוד אב ואם נאמר, קבל את אביך ואת אמך. והקדוש ברוך הוא בתורה לא הגביל את כיבוד זה בתנאי, אלא פשוט כי עובדה קיימת מוחלטת, קבל את אביך ואת אמך, אומרת הגמרא בירושלמי, אפילו אתה מחזר על הפתחים. אין לך וההורים צריכים, תלך תאסוף, תעבור מפתח לפתח, תאסוף נדבה ותעביר להם. מהו אם כן? פשרם של הדברים. אנחנו רואים כמו שחששת לומר, הירושלמי לא חשש. אלא פשוט גדול כבוד ההורים מכבודו של מקום. כלומר, כל אדם שיש לו רוח נכונה, שמבין את המשמעות של מוסד הנישואין בישראל, כמו שעמדנו על כך בפרקים שלנו עד היום, דרך אגב, שתדעו כבר 19 פרקים, לא ספרתם, בוודאי יקל אליו להבין את מצוות כיבוד הורים עם כל מה שמשתמע ממנה. כלומר, תורת ישראל מסבירה לנו שמוסד הנישואין זה התגשמות רצונו של הקדוש ברוך הוא בהשגת הייעוד והתכלית הנצחית של הבריאה כולה. ואיש ואשתו כשהם נישאים כל חלק, כשהוא מתקשר מחדש עם החלק השורשי הרוחני שלו, על ידי מעשה הזה, בני הזוג הופכים להיות שותפים לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כלומר, הם הופכים להיות שותפים מלאים במילוי ובהשגת הרצון האלוקי בתכלית הבריאה. והיות ואנחנו מדברים על כך שהזוג הופכים להיות תכלית הבריאה, ממילא כל ילד שנולד לבני הזוג, הילד הזה, מה הוא? הוא למעשה התגשמות של הרצון האלוקי בבריאה. כי כל ילד שבא לעולם והולך בדרכי השם, הרי ממילא גדל כבוד השם, הוא מתרבה שמו, הוא מתפרסם שמו. וההתגשמות של השלמות הזו, השורשית של בני הזוג, היא הופכת להיות היסוד של הבית. אם זה כך, אנחנו לא מתפלאים מדוע התורה וחז"ל העמידו את כבוד ההורים על בסיס של ערכים שאנחנו מכנים בשם קדושה. ולא רק זה, אלא חז"ל הניחו את הנושא של כיבוד הורים כאחד מיסודות עיקרי התורה. משום שכל מעשה של ההורים כלפי הצאצאים, כולם תוצאה של רצון השם. כי הם נישאו על פי רצון השם, התחברו על פי רצון השם, כי 40 יום לפני יצירת ולד וכו' כבר למדנו, בת פלוני לפלוני, וברגע שהם באו ובבית הנישואין, מילאו את רצון השם, והילד שבא אחריהם ממשיך לשמש שותף חי ונושם כהוכחה לקיום התכלית הזו של חיבור שתי הנשמות האלה סליחה, את חיבור של הנשמה הזו שהייתה בשני גופים. על מנת להבין את זה, אנחנו צריכים עוד להדגיש שלכן גם התורה היא שוותה בין כבוד אב ואם. שלא יחס ושלום, מן הדרגתיות ביחסי הכבוד של הילדים אל ההורים. אנחנו יודעים שיש יותר חשש של הילדים מפני האב, ופחות מן האם, אף על פי שיש מקומות שזה איפרה. אבל בעיקרון זה כך, לכן אנחנו אומרים, שמה בלי מוסר אביך, מוסר זה, זה אבא, שמלכה בשבט פיו, כן? ומחנך. אז יש יראה יותר מאבא. לכן אנחנו רואים שכתוב פעם אחת, כבד אביך ואת אמך. האב קודם, ולאחר מכן אנחנו מוצאים פסוק שאומר, איש אמו ואביו תיראו. האם קודם ואחר כך האב. ישווה כתוב את שניהם. אז זה הגמרא מספרת לנו סיפור. אתם יודעים מה עוד לפני הסיפור. הגמרא מספרת לנו, ואומרת, על הפסוק שנאמר בתורה, כבד את אביך ואת אמך. אומרת הגמרא, ונאמר, קבל את השם מעונך. זה ראינו בירושלמי. ישווה כתוב כבוד אב ואם לכבוד המקום. נאמר, איש אמו ואביו תיראו, ונאמר את השם אלוהיך תירא. אותו למטבע לשון, גם ביחס של האדם לאלוהיו, זהה בדיוק ליחס שבין האדם להוריו. ואותו תעבוד, הקדוש ברוך הוא. וישווה כתוב מורה אב למורה המקום, שנאמר מקלל אביו ואמו, מות יומת, ונאמר איש, איש, כי יקלל אלוהיו ונסח איתו. ישווה כתוב ברכת אב ואם לברכת המקום בלשון סגי נאור, ברכת, וכן בדין ששלושתם שותפים בו. הסיבה היא פשוטה, הם שלושה שותפים. וכשאני פוגע בשותף אחד, פגעתי בשותף השני והשלישי. אין הבדל, אולי משנה. ברור לנו שאם שלושה שותפים הקימו עסק, ואני אפגע באחד מהשותפים, ממילא זה יגרור אחריו נזק, גם לשניים האחרים, באופן עקיף. לכן, המדרש ממשיך ואומר, תנו רבנן, אנחנו מכירים את זה גם בגמרא, שלושה שותפים הם באדם. הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו. בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, אמר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליכם, כאילו דרתי ביניכם וכיבדוני. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לילד, אם אתה מכבד את הוריך, אני מחשיב את זה גם שאתה מכבד אותי. תניא רבי אומר, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם. אמהות, תגידו לי, זה נכון? שבן מכבד את אמו יותר מאביו. מה הסיבה? מפני שמשדלתו בדברים. אמא יותר רכה, יותר מנסה לקרב, אבא אין לו זמן, הוא אומר לעבודה, זה לחוץ. אבל האמא יותר נעימה. לפיכך, אומר רבי, הקדים הכתוב כבוד אב לכבוד אם. אתם שמים לב, אבות. יש יסוד מסוים להניח שהילד יזלזל באביו משום קפדנותו. ולעומת זאת, את האם הוא יכבד יותר. לכן נאמר קבל את אביך. כלומר, במקום הזה אין נקודת אחיזה לחישובי רגשות של הילדים. אם אב אמר לי משהו ונעלבתי, אז עכשיו ירד כבודו בעיניי. זה לא בא בחשבון. זה לא מקום. לכן, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שימו לב עכשיו הפוך, שהבן מתיירא מאביו יותר מאמו מפני שמלמדו תורה. אב שמלמד את בנו תורה, יש לו גם יראת כבוד כלפי תורתו. לכן, יקדים הקדוש ברוך הוא מורה האם למורה אב, כדי להחזיר את השוויון ביחס. כלומר, לאן שלא נביט, הילדים מחויבים באותו קנה מידה של הערכה, כבוד להורים, בלי שום קשר למה שהם מקבלים מהם. כלומר, פה אנחנו מוסיפים נתון. ילד מחויב בכבוד הוריו גם אם קיבל מהם מעט שבמעט. בעצם זה שהכבוד שהוא נותן להוריו, הוא גם מכבד את השותף השלישי, שזה הקדוש ברוך הוא. והנה, ברור לנו שהתפיסה האנושית שלנו ביחס למצווה הזו של כיבוד הורים רחוקה מתפיסת היהדות כמו שהתורה וחז"ל דורשים כרחוק מזרח ומערב, שכל אחד יבחן ויבחן את תוככי ליבו. לכן הנביא למשל אומר על הדברים הללו, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכיינו משהו, כי גבהו שמיים מארץ, כן גבהו דרכי מדרככם ומחשבותיי ממחשבותיכם. כלומר למעשה הנביא אומר שאנחנו לא צריכים להתייחס למצוות התורה כמו שאנחנו רגילים למדוד ולהתייחס למעשים או ערכים אנושיים. התורה היא רצון השם, היא רצון אלוקי, רצון נצחי. שם שאין לנו תפיסה באלוקות, בקדוש ברוך הוא, אין לנו תפיסה. לטווח, איך אומר אליהו הנביא? לך בך תפיסה כלל, אין בך תפיסה שכלית בכלל. ככה לא נוכל להבין את המשמעות העמוקה של טעמי המצוות. ולמה הם, למה המצווה הזו כך ולא אחרת? כאשר מאותה סיבה התורה לא מסבירה ומנמקת את טעמי המצוות. אין. בתורה זה לא קיים, למעט שתי מצוות. שהתורה אומרת לנו שכר עליהם, אבל היא לא מסבירה את המהות הפנימית שלהם. זה כיבוד הורים ושילוח הקן. זהו. כל השאר אלה מצוות. ולא הסבר מדוע. זה לא נתינת טעם. והסיבה היא, משום שהתפיסה שלנו היא כל כך קטנה וכל כך בלתי אמינה במשמעויות של אלוקות ונצחיות. לכן התורה מדגישה עוד פעם וחוזר והולך חליל, עביד קדישתם והייתם קדושים והייתם לי עם סגולה. במילים אחרות, התורה אומרת, מי אתה שתדע? בנים אתם להשם אלוקיכם. אתם בנים, ואתם מכונים בנים, ואתם ממלכת כהנים. או שהפסוק אומר, בני בכורי ישראל. אבל אם זה כך, אם אנחנו בנים, אנחנו כבר מחויבים כלפי שמיה, בכיבוד הורים, במרכאות, כבן לאביו. כילדים לאביו של העולם, למקומו של העולם. לכן באמת אנחנו רואים שהגמרא מתחבטת בעניין הזה. הגמרא שואלת, עד היכן מצוות כיבוד הורים אם כך? אם אנחנו לא מסוגלים לתפוס את העומק המהותי, השורשי, הנצחי של המצווה הזו, עד איפה? עד כמה אני יכול לומר, נו, קיימתי כיבוד הורים. אז יש עכשיו הסיפור. אומרת הגמרא במסכת קידושין, זה פרק הראשון, דף חף א', אומרת הגמרא, באו מיני מרבולה, שאלו את רבונה, עד היכן כיבוד אביהם? כלומר, תן לנו גדרי המצווה. אנחנו יודעים שיש מצוות שיש להם גדר. ציצית, ארבע כנפות, תפילין, יש להם את הצורה שלהם, מרובה, כך וכך חלוקה בתפילין של ראש. יש הגדרות. תן לנו הגדרה למצווה. אמר להם, תראו את התשובה. למעשה גם רב הונא לא יכול לתת את זה גדר. לכן אומר להם, תראו, אני יכול לתת לכם דוגמה שמזה ניתן ללמוד. אבל זה לא גדר. צאו ראו מה עשה עובד כוכבים אחד באשקלון. וזה גם מעניין, רבותיי, תראו מי הדוגמה. עובד כוכבים. שהיה באשקלון ודמה בן נתינה שמו. וכולנו מכירים את זה מהסיפורים שסיפרו לנו הורינו או שמענו בילדותנו, שפעם אחת בשיעור רחמים פרק מתיה, רצו לעשות איתו איזו עסקה, ב-60 ריבו שכר, סכום עתק, הוא היה מפתח מונח תחת מרשותיו של אביו ולא ציערו, כלומר לא העיר אותו, לא שלף את המפתחו מתחת הכרית. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, ראו שזה לא הולך, שאלו את רבי אליעזר, עד היכן כיבוד אביהם? חפשים גדר. כדי לדעת קיימנו את המצווה עם לב. אמר להם, צורו מעשר וכוכבים אחד לאביב באשקלון ודמה בנתינה שמו. זה אותו דמה בנתינה. ביקשו חכמים אבנים לאפות ב-60 ריבו של שכר, ורב כהן עמדנה ב-80 ריבו. כלומר, יש פה אפילו משמעות קצת יותר יקרה. והיה מבטיח מונח המיטה מראשותיו של אביו ולא ציירו. עד כדי כך, היום, אם היית בא לבן ואומר לבן, שמע, פתח תחנות, יש לי עסקה טובה בעשרות אלפי דולרים. אמר לך, רק שנייה, אני אבוא. היה שולב את המפתח מאבא, הוא אומר לו, אבא, סליחה, יש לי עסקה, חבל על הזמן. אמיר אותו. לא. למה עשה? ממשיכה הגמרא ואומרת, לשנה אחרת נתן הקדוש ברוך הוא שכרו. מי שמכבד את הוריו, הרי הוא מכבד גם את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא משלם שכר. שנולדה לו פרה אדומה בעדרו, היו צריכים פרה אדומה, ונכנסו חכמי ישראל אצלו. באו אליו, שמעו שיש לו פרה אדומה, שעומדת בכללי הטהרה והקשרות של פרה אדומה. ועכשיו תראו על מה אנחנו מדברים, על איזה עובד כוכבים מעניין. אמר להם, יודע אני בכם. שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם אתם נותנים לי, כי אתם צריכים את הפרה הזו, ואתם צריכים אותה לעבודת המקדש, אבל אין לי אלא אני מבקש מכם, אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא. אתם רואים? נכון שהמעשה שהוא עשה הוא עצום וגדול בעוצמתו, אבל תראו את ההתייחסות שלו לאחר זמן. הוא קורא לזה הפסדתי. כלומר, נכון שאני לא אעיר את אבא, אבל בכל זאת הפסדתי עסקה. היה כואב לו קצת בבטן. אצלנו עם ישראל שאנחנו מחויבים מן התורה, ואנחנו מבינים שזה מעמיד אותנו במדרגה של קדושה. אנחנו לא רק שלא צריכים להצטער, אלא צריכים רק לחפש כיצד לכבד. ולכן אמר רב דימי, פעם אחת היה לבוש סירקון, הלבוש בגדי זהב. לפי הגמרא בקידושין זה אותו אדם. ויושב בן גדולי רומי, ובת אמו וקרעתו ממנו. אמו הייתה כנראה עם בעיה נפשית. באה ראתה אותו שם יושב בשידור חי מול האומה, עם גדולים ואנשים חשובים. וקרעה ממנו את הבגד, וטפחה לו על ראשו, נתן לו כמה צ'פחות כאלה על הראש, וירקה לו בפניו, למה שנקרא כינוח, סעודה, ולא החלימה, לא זז ממקומו. כלומר, אנחנו רואים התנהגות שהיא בלתי נתפסת במובנים אנושיים. ואנחנו מדברים על עובד כוכבים. צריך לדון בנפרד, מדוע חז"ל הביאו אותו כדוגמה? רק בקצרה נענה על כך, כי לכאורה יש פה קיטרוג גדול. אלא כבר אמרנו, הוא עשה את הדברים הללו, נכון, גם מתוך הבנה של הערך האנושי שיש במי שגמל לך טובה, תגמול לטובה. אבל לא בערך המוסרי, הרוחני, המצווה מן התורה. והוא זכה לשכר רב מהקדוש ברוך הוא, גם באמת המידה הזו. לכן, כשהפנו את אותם שואלים בבית המדרש של הסיפורים עליו, זה נבע מתוך מגמה להגיצור לא גדר מוחלט של קיום המצווה, אלא גדר מינימלי. הנדרשת אפילו מגוי. כערך אנושי ערכי. ולכן רב הונא ורב אליעזר הפנו את אותנו לסיפור עם הגוי. כי מיהודי נדרש יותר מזה, כמו שידוע הסיפור רבי טרפון, שאימו כל פעם שהייתה רוצה לרדת מן המיטה, היה מתכופף, עומד על ארבע והייתה יורדת ודורכת עליו. או שבשבת נקרא לה הסנדל בדרך, ולא יכלו היה לקחת את הסנדל או לקשור אותו משום עירוב שלא היה. והוא הניח את כפות רגליו על הרצפה, וככה היא הלכה עליו עד שהגיעה הביתה. וכשיבה לבית המדרש, ואמרו לרחמים, ראו כמה גדול בני קיים מצוות כיבוד הורים. אמרו לה, מה הוא עשה? והיא סיפרה להם, אז אמרו לו, לא, הוא לא התחיל אפילו. זה ההבדל. נכון שזה מעשה עצום, אבל בתפיסה של התורה, זה דבר מינימלי. זה לא כזה גדול כמו שעשית. במובן הערכים אנושיים, בוודאי. אבל זה לא דרישת התורה מאיתנו. לכן, על ההנהגות האלה נפסק להלכה, שכך צריך לנהוג כלפי ההורים, הלכה למעשה. אבל מצד שני, למרות שחז"ל מביאים מעשים גדולים מגויים ללמד אותנו הלכה למעשה וכיבוד הורים, עד שהגמרא אומרת מעשה בגוי כמו שראינו, אבל רבי עקיבא מספר שנכון, זה נכון, אבל ראיתי גם גוי שקפט את אבא שלו לפני הכלב שלו. כלומר, שמה זה ערך מאוד מאוד נמוך שמשתנה לפי התנאים. לכן, זה אולי מזכיר לנו פסוק אחר שחז"ל אומרים, חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. כלומר, כל המערכת של הערכים של הגויים ביסודם מבוססים על שיקולים אנושיים יחסיים. וכל קיומם קשור במצב הרוח של האדם. הוא יכול להיות בסדר כרגע, אבל כשמשתנה הסיבה הוא יכול לפעול הפוך. אבל התורה והמצוות הם נצח, והאמיתות שלהם מוחלטת, כמו שהקדוש ברוך הוא התגשמות האמת המוחלטת, המציאות המוחלטת. והקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים, השם אלוהיכם אמת, וברכה מלכנו אמת וקיים לעד. כלומר, מן הדין, כל אותה מערכת של החוכמה היהודית דורשת מאיתנו דרישות אחרות לחלוטין. הגמרא מספרת לנו, כמו שאמרנו, רבי טרפון, כדי להראות שלמרות המעשה המופלא של גדול חכמי ישראל, רבי טרפון, שמשקיל את עצמו, הוא משמש כמדרס, תחשבו על זה, הוא משמש סנדל לאמו, חכמי ישראל אומרים שזה עדיין לא מגיע לחצי מכיבוד הורים. את האם והכבוד שלהם, הגמרא מתארת במושג נוסף. אמהות יקרות, תקשיבו. הגמרא מייחסת את כבוד האם לכבוד השכינה. ממש כך. רבי יוסף אומר, סופר עליו, כי אבא שמע קל קרעד אימי. היה יושב בבית, היה שומע את הרגליים של אמו בחוץ, מהלך פני הבית, אי קומי קם לשכינתא דאתיא, היה אומר, אני קם לכבוד השכינה שמגיעה. ככה היה הולך. כלומר, האמא הולכת, ורבי יוסף באמצע שיעור מסביר לתלמידים שהשכינה מהלכת, צריך לעמוד. יותר מזה, כשם שהקדוש ברוך הוא מלכנו, אנחנו צריכים להתייחס להורים שלנו כמלכים, כמו שראינו, שאדם צריך להתייחס אל אביו כאל מלכו. לכן, הגמרא אומרת, שהכבוד והעיקר שאנחנו נוהגים כלפי הורינו בעודם בחיים, מחייב אותנו גם לאחר פטירתו. ומדוע? כי אנחנו מדברים על הנצח. אנחנו מדברים על ערכים נצחיים. אנחנו מדברים על נשמת אלוקים שיש באבא ובאמא. לכן הגמרא אומרת שמכבדו בחייו ומכבדו במותו. בחייו כיצד? הנשמה בדבר אביו למקום. אבא שלו שולח אותו למקום מסוים לבצע שליחות. אומרת הגמרא, לא יאמר, שלחו לי בשביל עצמי. מערוני בשביל עצמי, פטרוני בשביל עצמי, אלא כולו בשביל אבא. לכבוד אבא, בשביל אבא, עבור אבא. אני לא קיים. ולא משנה מי האדם הזה. יכול להיות גדול מאוד. אבא. תעשו בשביל אבא. שרק גמרא ואומרת ובמותו כיצד. היה אומר דבר שמוע מפיו, לא יאמר כך אמר אבא. אומר דברים בשם אביו. תראו עד כמה אנחנו לא רגילים. כולנו שמענו איזה וורד כזה או אחר מאבא שלנו. אנחנו יכולים לומר את זה בשמו. אומרים, כן, שמעתי מאבא שלי. זה סגנון רגיל כזה. אומרת הגמרא, לא, הוא צריך לומר, כך אמר אבא מורי, זה כשהוא בחיים. וכשהוא הסתלק מן העולם, צריך לומר, כך אמר אבא מורי, הרי ניקה פרד משכבו. מעטים אנשים ש...
זה רק שנה, לא?
כן, ממשיכים בזה היום. יש כאלה. וזה עד שנה. שנת האבלות הראשונה. מכאן ואילך אומר, זיכרונו לברכה לחיי העולם הבא. זה כל החיים שלך. כלומר, כבודו של הבן, לעומת כבודו של האב, כמעט ולא קיים. גם ביחסים עם אנשים זרים שלא בנוכחות אביו, תמיד הוא מספר בכבוד אביו, הוא לא מכבד את עצמו. הוא תולה את עצמו ואביו. שלחו לי בשביל כבוד אבא. ככה גם לאחר מותו. כלומר, הגמרא מגדירה את הביצוע המעשי של המורה והכיבוד בחיי היומיום, היא אומרת איזו מורה ואיזו כבוד. מורה לא עומד במקומו ולא יושב במקומו ולא סותר את דבריו ולא מכריעו. וזו הלכה שנפסקה. כיצד? מאכיל ומשקה, מלביש ומחסה, מכניס ומוציא. כלומר, כל דבר שההורים מבקשים מבניהם עליהם, על בסיס ההלכה והדין, מחויבים לעשות. אמנם הגמרא במסכת קידושין דנה, וכך נפסק להלכה, שאם האב רוצה שהבן יקנה לו משהו, אז הבן לא מחויב להוציא לו מכיסו. אתה יכול להגיד לאביו, טוב, תן לי את הכסף בבקשה, ואני אקנה לך. אבל הוא מחויב לקנות. ואם אין לאב, אז שיחזר על הפתחים. אם גם אין לו. לכן אנחנו רואים שאותה קביעה ראשונית, ובזה אנחנו סוגרים את המעגל, שקבענו בראשית דרכנו בשיעורים הללו, שאכן איש ואישה הם מציאות אחת, מהות אחת, שורש רוחני אלוקי אחד, שעוברת כחוט השני, ומוכיחה בכל אותם הנושאים שדיברנו עליהם עד היום, שהקשר הזה של חיבור בנשמה אחת שהייתה בשני גופים, היא נצחית, היא קדושה, היא עליונה, ובכוחה להגיע למדרגות טהרה וקדושה באופן ישיר, באופן מהיר, ככל שהזוג מבין את משמעות חיי הנישואין על פי התורה. אנחנו צריכים להתפלל ולשפוך שיח ליבנו לפני הקדוש ברוך הוא, שנזכה באמת לחוש את האמת הזו. כי אנחנו לא בדיוק חשים את העומק של חיי הנישואין ומשמעותם. וברגע שנתפלל והקדוש ברוך הוא יקבל תפילתנו, נוכל באמת להפוך להיות משכן לשכינה הקדושה, שאיש ואישה זכו, כמו שאמר האדמור זצ"ל, שזכו, שהזדקחו במידות של עצמם, ותיהרו את מחשבותיהן, ולמדו כיצד להיות דבקים בקדוש ברוך הוא, מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון, להבין שבידינו יש את היכולת ואת המוטיבציה ואת כל הכלים להפוך להיות שותפים לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. יהי רצון שמה שלמדנו יהווה יסוד איתן ויציב לבניית בית יהודי כשר, טהור וקדוש, והילדים שיגדלו בבית הזה ימשיכו את אותו תהליך, וממילא כולנו, אב ואם, ילדים, נכדים, בנינים, יזכו לאורו של הקדוש ברוך הוא, שיאיר לנו בכל פינה ופינה בבית היהודי הקשר.